השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
אמן.
ולזכות עם ישראל כולו לגאולתנו ובדות נפשנו.
אמן.
אנחנו נמצאים בדפים שלפניכם בשורה 838. 838? כן, בדרך קניית האדם היראה בליבו. בדרך קניית האדם היראה בליבו. בשורה הקודם אנחנו הזכרנו סוגים שונים של פירות שיש להם קליפות, ואחד הפירות שהזכרנו זה את האגוז. אגוז, אגוז, יש איזה מנהג באשכנז שבראש השנה לא אוכלים אגוז. למה? כי אגוז, גימטריה, חטא. איך זה? פשוט. א' זה אחד. ג' שלוש. ביחד תשע. לא ביחד תשע, ביחד ארבע. אחר כך?
זין.
זין?
שבע.
שבע, נכון? נו, אבל מה הבעיה עכשיו? אבל חסר ו' 13, נכון? אגוז זה חטא. אז לכן לא אוכלים אגוז אגוזים. יש כזה מינה, טוב, בסדר. מי שלא רוצה לאכול אגוזים בראש השנה, טוב, בסדר, שלא יאכל. זה מסוג המנהגים שיש להם רמז. אנחנו מדברים על האגוז. אמרנו שלאגוז יש מספר קליפות. הקליפה החיתונית, הקשה, הקליפה הפנימית, קליפה שעל הפרי עצמו. אומר הרב, בדרך קניית האדם היראה בליבו, שורה 838, איך האדם יקנה את היראה בליבו, זה קצת חזרה למה שלמדנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שבוע שעבר, טוב. איך האדם קונה יראה שיהיה לו בלב? אומר הרב, הוא שיכניע הקליפות ויגביר יצר הטוב על יצר הרע. טוב, כלומר, צריך, וכולנו יודעים, צריך שיצר הטוב יהיה חזק יותר מיצר הרע. בכלל, בעבודת המידות צריכים לדעת שתמיד, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות דעות, למדנו את זה, אנחנו עכשיו מתחנו, כן, הלכות דעות, אבל כבר הזכרנו שלמעשה אדם לא יכול ללכת על שביל האמצע כל הזמן. זה נכון, ככה צריך להגיע בסוף. אבל שביל האמצע זה כאילו חושבים שזה 50-50. זה לא מדויק. למה? כי אם אצלי זה 50-50, אז מספיק משהו קטן ואני כבר נופל. כי אני קרוב. כלומר, מה שצריך להיות במעשה בעבודת המידות של האדם, להרגיל יצר טוב על היצר הרע, זה לא שיהיה 50% יצר טוב, 50% יצר רע. כן? בדרך המשל והדוגמה, אנחנו לא נמלא כוס, חצי אקונומיקה, חצי מיץ ונשתה. זה לא הולך. זה בסכת, ברור שלא הולך. אין 50-50, זה מסוכן. כל שכן, בחיים, במידות, בהגברת יצר הטוב, אי אפשר שיהיה 50-50, אלא צריך שיהיה לפחות 60-40. כדי שאם תיפול, אז שלא תיפול ל-40, אז תיפול לחלן ל-50, אז יהיה פחות יצר טוב, אבל עדיין לא נפלת. כלומר, צריך להגביר, הכוונה היא, שיהיה יותר יצר טוב מיצר רע. יצר רע לגמרי מבין האדם אי אפשר לבטל. אי אפשר. בלתי אפשר. כי אנחנו בשר ודם. ומעצם היותנו בשר ודם. ממילא אנחנו זקוקים לדברים שהגוף צריך להם. ואם הגוף צריך להם, אז זאת אומרת שצריך להיות תאווה. תאווה לאוכל, תאווה למים, יהיה רצון של הגוף. היום יש רצון של הגוף, אז יש גם רצון לדברים לא טובים. אי אפשר לבטל את זה. אם לבטל את זה, הבן אדם ימות מרעב. שמה לאכול? צדיק גמור, מה זה? שמגביר יצר, לא, שמגביר יצר טוב על הרע. אין דבר כזה. אין יצר רע, אין. אין מציאות כזאת.
אבל למה
תאווה? כבר הסגרנו.
למים זרה.
מה?
למה תאווה למים זרה?
לא הבנתי.
אתה אמרת, יש תאווה למים, יש תאווה לאוכל, למה זה רע?
לא, לא אמרתי שזה רע. אמרתי להפך, זה תאווה. זה רצון, תאווה זה רצון.
כן, למה זה רע?
כן, אני לא אמרתי שזה רע.
לא, אתה אמרת, יש תאווה למים.
יש תאווה לאוכל, זה בסדר, זה טבעי. בלי זה אמרתי שאם לא היה את זה, בן אדם היה מת מרעב. זה טוב שיש את זה. זה בסדר. לא, אבל זה נקרא יצר, לגוף. הגוף, הגוף מושך לדברים גשמיים. כן? עכשיו, בגלל שהוא דוחף לדברים גשמיים לצורך הקיום של הגוף, ממילא גם הוא דוחף לדברים של הגוף שהם לא טובים. כי כשבן אדם מתרגל שהגוף הוא קובע, הוא מוביל, אז הוא מוביל אותו גם למקומות שלא צריך. לכן אומרים רבותינו שאדם צריך להגביר, מפוש להגביר שהיצר הטוב יהיה יותר חזק. זאת אומרת, נכון צריך לאכול, נכון, נכון צריך לשתות, אבל לאכול כמו בן אדם ולא כמו בהמה. לאכול רק כשר, לברך לפני, לברך אחרי, כן, בסדר, מותר לאכול, צריך לאכול, אבל באכילה צריך להיות גם כן יצר טוב, ולא לאכול ככה, יאללה, אוכלים, כמו שבא עשב מן השדה, כן, ויבוא עשב מן השדה והוא רעב, ויאכל ויש, ויאכל ויאכל, זהו, אין חשבון, אין כלום, יאללה, העיקר שהגוף קיבל את המנה שלו. לכן אומר הרב, צריך שיגדיר יצר הטוב על יצר הרע. איפה לומדים את זה? אומר הרב, זה פסוק מפורש בספר דברים. משה רבנו, ידוע שספר דברים, בספר שמשה רבנו הוא זה שאמר אותו. והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. שכינה מדברת מתוך גרונו. קיבל הכשר מהקדוש ברוך הוא לדברים שכתב משה בספר דברים. ומה כתוב שם? כתוב שם את הפסוק הבא. ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? שואל הכוונה רוצה, מבקש, כן? איך אנחנו יודעים? כן? אומר הרע פסוק בתורה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כי אם ליראה, כן? ליראה את השם, שיהיה לאדם יראת שמיים, יהיה לו יראה מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו מדברים הרבה מאוד על היראה. היראה מקדוש ברוך הוא זה אומר שבכל עניין ודבר שהוא עושה, הוא רואה כאילו הקדוש ברוך הוא עומד מולו ומתבונן. נו, עכשיו בואו נתאר לנו היום בעולם הווירטואלי שיש לנו היום. תארו לעצמכם, סתם, אנשים חלק יודעים מזה אבל לא שמים לב. אם אתה עומד מול כספומט, כן? ואתה מגרה באף, רואים אותך. מצולם, זו תמונה. כי מול כספומט יש מצלמה בכל מכשיר. היא מצלמת את מי שבא ממול, כדי שמחה זה שלום קורה משהו, לא פס תמונות. אתה עומד בתור בבנק, יש מצלמות. אתה עומד בתור בדואר, יש מצלמות. כל מקום אין מצלמות. תחנות דלק היום יש להם מצלמות. אתה מגרד אף, רואים אותך. מי שעומד באיזה מקום רואה אותך. אבל עדיין, אם היה יודע כל הזמן שיש מצלמות סביבו, זה טוב. זה דברים טובים, זה עוזר הרבה בכל מיני מקרים לא עלינו. שבזכות המקרמות הללו תופסים פושעים, ממש. והנה, אדם היה יודע שכל מה שהוא עושה, אחר כך יראו לו סרט. הוא היה מתבייש. לא רק שהיה מתבייש, היה נזהר. יש הרבה חנויות, אתה נכנס, כתוב שם, חנות זו מוגנת במקרמות אלקטרוניות. נו, עכשיו אתה תלך בחנות ואתה תנהג... אתה אומר, וואלה, מצלמים אותי. לא נעים. אתה יכול לעשות שלום, אבל... כן, אבל סתם, הבן אדם, הוא יודע שמצלמים אותו, הוא מתנהג אחרת. עכשיו, אותו דבר, אנחנו הולכים בהרבה מקומות היום בארץ ובעולם, והכל מצולם, אבל זה לא יושב לנו בראש. אנחנו לא חושבים על זה. לכן אנחנו מתנהגים גם ועושים שטויות. ובטח יש איזה מישהו שנמצא במרכז הבקרה, שמדי כמה פעמים ביום יש לו ככה מקום שהוא צוחק, הוא מתרענן, יש לו בדיחות, הוא רואה דברים מצחיקים במסך. אז אחת כמה וכמה, הקדוש ברוך הוא, שאצלו המצלמה עובדת 24 שעות ביממה, ורואה אותנו בכל מקום, בכל מצב. אם ככה, אדם צריך לדעת שכל הזמן הקדוש ברוך הוא איפה? מולו. שיביתי השם, ונגדי תמיד, הוא אומר כל הזמן ממול. אם אדם יהיה במדרגה כל כך גבוהה, שכל מה שהוא עושה הוא כל הזמן אומר, רגע, יש לי פה מישהו תמוד אליי, שזה הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבה השם טוב על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. כן? מה זה צילך? כמו שהצל זה לכמו הבן אדם, מה שהוא הולך הצל איתו, ככה הקדוש ברוך הוא איתך, איפה שאתה הולך הוא איתך, מה שאתה עושה הוא רואה. אם אדם היה מפנים את זה, זה כאילו כל הזמן בראש, בוודאי שהיה לו יראת שמיים, הוא היה מתנהג אחרת לגמרי. כי הקדוש ברוך הוא מסתכל כל דבר, איך אתה מבייש את המלך, איך אתה מבייש את אבא, איך אתה מתנהג. לכן הוא היה משנה, ואנחנו בני אדם לא שמים לב. ולכן אומר הרב, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, מה השם שאין ממך, שיהיה לך יראה, תבין שאני נמצא בכל מקום, תראה אותי, תסתכל. שאמר גם כן שם בספר דברים, ומלתם את אורלת לבבכם. על הלב יש כמו אורלה שמורידים בברית, אבל בלב אי אפשר להוריד את זה, אבל יש אורלת הלב. אורלת הלב, במילים אחרות, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, זה לב גס. גס הכוונה היא לב עבה, שהוא לא רגיש. לב שיש לו כבדות, הוא לא מרגיש. לכן אומר הפסוק, ונודע כי האורלה נמצאת, נמשכה מיצר הרע, לכן מורידים אורלה בברית, כי זה מייצר הרע. אבל אורלת הלב, מה עושים איתה? זה בעיה. אין נוהל. מי שהמוהל של אורלת הלב זה אתה. אתה צריך להוריד את האורלה הזו. מה פירוש להוריד את האורלה הזו? להפוך את הלב רגיש. להפוך את הלב עדין. להפוך את הלב חי. זה הורדת האורלה של הלב. לכן המשיך הרב אומר, ומאחר שכינו לאורלה, יוד וחכמים והתורה עצמה הגדירה את הקושי של הלב, מה שהתורה אומרת, עם קשה העורף הוא, כן? הלב קשה, לא רגיש, לא שם לב, אז לכן משתמשים במושג אורלה. המושג אורלה אנחנו מכירים לא רק בברית, אנחנו מכירים את המושג אורלה גם בצומח. יש שלוש שנים אורלה, שאסור לאכול מפרי העץ שלוש שנים הראשונות, זה נקרא שנות אורלה. אומר הרב, שיש לו ליצר הרע דימו אורלה, שהוא שלוש שנים יהיה לכם הרעלים. כלומר, אסור להשתמש בפירות שהם בני שלוש שנים. זה אנחנו בשורה 843. הוא ממשיך הרע ואומר, פירש בתיקונים, תיקוני הזוהר, שהם כנגד שלוש הקליפות שבאגוז, שהזכר. האגוז הוא קשה. נכון, לכן האגוז מהווה פה סמל, מהווה דוגמה, כדי שנבין ממציאות החיים. מה שאנחנו מסבירים לנו חי, אנחנו מבינים. מסבירים לנו תאוריה, אנחנו לא מבינים הכל. חי זה ברור. לכן אומר הרב, ונודע שכדי לאכול מוח האגוז, כדי לאכול את האגוז הפנימי, באמת את הפרי, צריך לשבר הקליפות. צריך לשבור את הקליפות, לא? אי אפשר לאכול אותו עם קליפה. לכן אי אפשר שהלב יהיה רגיש, שהלב ירגיש את קושי החטא, שהלב ירגיש את הבעיה בלעשות חטא, שהלב ירגיש שהדבר הוא עשור, בלי לשבור את הקליפה. מהי הקליפה? האורלה של הלב. הלב הגס, הרפה, שאין לו תחושה. שיכול לעבור, הכל עובר. לכן הנביאים בחוץ על הארץ, קודם הגיעם אל הקדושה, היו צריכים לשבר את הקליפה. מה פירוש שאנחנו יודעים? שיש כלל, כל הנביאים שבארץ ישראל מיד שרה עליהם נבואה. מי שראו הוא נביא, כי ארץ ישראל ארץ הקודש, בחוץ לארץ. יש נביאים שניבאו בחוץ לארץ, יחזקאל הנביא היה בבבל, כן? היו אנשים בחוץ לארץ. והגמרא באמת שואלת, איך יכול להיות שיש נבואה בחוץ לארץ? אז הגמרא מביאה שתי אופציות. יונה ניבא גם כן בנינווה, היה חוץ לארץ. אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות להסביר את זה. אחד, שזה בצל יונה, הוא התחיל בארץ, ואחר כך הוא ברח, לכן זה המשיך שם. אבל יחזקאל נולד שם. איך הוא מנבא שם? אז אומרת הגמרא, מי שמנבא עבור ארץ ישראל יכול לקבל נבואה גם בחוץ על הארץ. עבור עם ישראל בארץ ישראל אז הוא יכול. אז אומר שם ביחזקאל, תשימו לב, אומר יחזקאל דבר מאוד מעניין, הוא מקבל נבואה והוא רואה מעשה, למעשה מעשה מרכבה. אבל הוא רואה לפני זה מהלך, זה לא מיד. תראו מה הוא אומר. הוא אומר, וירא, והנה רוח שערה באה מן הצפון. נו, זה אחד, רוח שערה. ענן גדול, זה שתיים. ויש מתלקחת, שלוש. אומר הרב, ונוגה לו סביב, זה המשך הפסוק, הוא קליפה רביעית הדקה הנאכלת עם האגוז. את האגוז אוכלים עם הקליפה דקה-דקה שצמודה אליו. לא מפרקים אותה. אז בפועל יש ארבע קליפות לאגוז, אבל יש שלוש קליפות שאנחנו מרחיקים. ומתוכה דמות ארבע חיות, שהם ארבע ראשים של האש באגוז, ארבעה חלקים שיש באגוז, וכן נזכרו שלוש קליפות אלו בדברי אליהו הנביא, שהוא בורח מאיזבל, כן? ומאחיו, הוא בורח למדבר. כתוב, הנה השם עובר ברוח גדולה וחזק מפרק ערים, שבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם, ואחר רוח רעש ולא ברעש השם, אחר רעש אש ולא באש השם, אחר האש כל דבר דקה. טוב, זה הזכרנו בשיעור הקודם. הוא פירש מורי עליו השלום, בסוד הפסוק יאף על פי שהקליפות הן עשר קליפות, הרי אנחנו כבר אמרנו הרבה פעמים, שזה לעומת זה עשה אלוקים. מה שיש בקדושה, יש בדיוק אותו דבר, ההפך הקדושה. יש אור, יש חושך. בדיוק, אבל באותם עניינים רוחניים. אלא שזה בקדושה וזה בהפך. אז יש באמת עשר ספירות, נכון? עשר ספירות של קודש. אבל כן נגדם, יש עשר ספירות של הפך הקודש. כי זה לעומת זה, זה אותו דבר. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל השורש... איפה הן? שלוש. כנגד שלושת הקליפות של האגוז. ומזה נלמד. שאף על פי שמידות יצר הרע הן רבות, כי כל אחד יש לו יצרה. וכל אחד אם הוא ינסה לרשום על פנקס. איזה רעיונות היו ליצר הרע היום אצלו? מה אתם אומרים? יהיה קשה, נכון? למה? כי כל פעם יצר הרע בא איך? ופטנט אחר. הוא יכול לבוא בחמש דקות עם 50 פטנטים. נכון? יש לו הרבה פטנטים. זאת אומרת שלמעשה אנחנו בשורה 854, ואף אם הם אחד כמו שנבאר, כן? בכל זאת יש הרבה הרבה קליפות, אבל השורש, אנחנו רוצים לעקור יבלית מהדשא. זה לא יעזור. אנחנו נעשה בכל הזמן לחתוך, לחתוך זה יגדל. איך אנחנו לא ניתן את זה לגדול? אנחנו נחפש את השורש. עקר לו דמי השורש, זהו זה, גמר. יותר לא יהיה יבלית. כל דבר רע. לא יעזור שום פטנט.
יבלית אי אפשר
לעקר. תוציא את הכל זרעים, זה עבודה קשה. כן, אבל אפשר, אין דבר אי אפשר. תגיע לשורשים, נגמר.
עכשיו, פתרון עכשיו זה אחר. נגד יבלית, זה ריסוס.
אוקיי, אתה ממיד את השורש. יפה. כלומר, אתה צריך להרוג את השורש. כל מן שלא הרגת את השורש, הרגת אותו מפה, הוא יבוא משם. הרגת אותו משם, הוא יבוא מפה.
זה יצרה. צמח מטורף.
זאת אומרת, שכל מן שאתה לא פוגע בשורש, אז נכון, יש לך פתאום תקופה של שקט, יצר הרע שקט, אבל בינתיים הוא מגדל כבר משהו חדש, ויצא. עוקץ אותך כמו נחש. בא פתאום, נותן ביס, זהו. אני פה. צריך לחפש אותו. לכן אומר הרב, אבל, שימה דעת, מה השורש שממנו מתחיל כל המידות הרעות? מה השורש שממנו מתחיל יצר הרע?
גאווה.
גאווה. אמרנו זה גם בשיעור הקודם. גאווה של האדם. זה ההתחלה של הכל. כל המידות הרעות של האדם באות משם. כל המחשבות של היצר הרע בא משם. כל האנרגיה לעשות רע בא משם. מגאווה. דוגמאות. למה שאדם לא יעשה עבירה? מה? אז הקודש ברוך הוא ציווה. מה, ואני כלום? מה, אין לי זכר? מה, אני לא... אין לי בחירה חופשית? מה, אני לא יכול להחליט לבד? מה, צריך לקבוע לי? מה פתאום? כל דבר הוא נתן לי יצר, נתן לי בחירה, אני אבחר ברע, מה הבעיה, הוא נתן לי. מה, הוא יגיד לי מה לעשות? זה שאלות שאנשים ככה, היתר רעי נותן לך בראש. או שאומר לך, תראה, למה אתה צריך לאכול, כן? אתה עכשיו הולך באיזה מקום, אתה רעב, אין מה לאכול, אתה רעב. רואים מצדה, כתוב קשה. נכנס, ברוך השם, יש תעודה. תודה רבה, הכל בסדר. אבל כתוב קשה בקשרות מסוימת. ואתה מקפיד על מהדרי, וזה לא מהדרי. אומר לך יצר לנו, תראה, זה קשר, נכון או לא נכון? התעודה בסדר, בסדר, תוכל! לא עבד לך, זה קשר, אתה לא אוכל לך, צריך להידע תרק. אבל אתה אמור, אבל יצר אומר לך, תראה, אתה מאוד מקפיד, נגיד שלא יהיה חלב עקום. ופה הכל חלב עקום, למה עכשיו, בגלל שאתה רעב, אתה רוצה לוותר על זה, למה? מה הבעיה? יצר אומר, מה? אני מכשיל אותו, זה מותר, זה חומרה.
חייב נחליט.
כן, זה חומרה. אז הוא רואה, אישי אוכל, זה מותר.
בעיה אם הוא זולל, וזולל בלי קשר עם גבוה.
לא, תכף. יופי, תכף אני אגיד. אני אגיד לך תכף, עדי מינות. אונו מומנטו. זה דוגמה. עכשיו מה בן אדם יעשה? הוא בבעיה. מצד אחד הוא רואה. מצד שני, זה לא... יש בה כוח עליו נוחי והוא מקפיד על זה. הוא יוותר, לא יוותר, זה מלחמה. זה מלחמה. הוא לא אומר לך לאכול משהו לא קשר. קשר, הכל בסדר. אבל זה לא הקשרות שאתה רגיל.
מה, אפשר לך?
סלט
משהו כזה?
לא, אתה צריך למצוא פטנט. להגיד, שמע, נכון, אני יוצר הרע. זה נחמד מאוד, נכון פה קשר. אבל אני חלב נוחי לא אוכל. יש לכם אולי משהו אחר? שאין בו חלב נוחי? אין, טוב, תודה רבה, תלך עוד כמה מטרים, מחפש בזלה אחרת. תקנה לחם במקולת, שב תוכל לתוכל לחם, זהו, קונה תהיה רעב. כלומר, יש פתרונות, שאתה יכול להמשיך בדבר שלך, אבל יצרה יבוא אליך בכל מיני אפילו שטיקס קטנים, כן? כדי לראות, להפיל אותך שם. אז אני אגיד לך לעשות משהו שהוא אסור לגמרי. יבוא בדברים קטנים, שזה בסדר, אתה אחד נפלת, הוא לוקח את הפנקס, עושה וי. עוד פעם הוא בא, נותן לך עוד איזה רעיון קטן. וי, קטנצ'י, זה בסדר, מה אתה רוצה? ואחר כך לאט לאט זה גדל. עכשיו, תראה, תשמע, זה פיקוח נפש, אין מלא אכול, זה מסוכן. עד עכשיו אתה נכנס למסעדה ואין קשרוס בכלל, ואתה עוד ככה קשה לך, אתה אומר, טוב, אני רוצה רק ירקות. כן, ואתה מקבל סלט ירקות, שלא בדקו אותם, יש לו תולעים, שלא עשו תרומות ומעשרות. זה בסדר, רק ירקות! ככה זה ממשיך, לאט לאט זה גדל, עד שבסוף אתה אוכל טרף. זהו, כי הוא אומר, זהו, זה שני כבר, הוא אצלי ביד. ככה הוא עובד, אדם סולל. כן, אמר מקודם זה, מה אמר אדם סולל, איפה גאווה? תגיד לי. למה האדם זולל? מה מביא אותו לסגול? זה יכול כמו בהמה.
זה מתוק.
יופי. לא מתוק, זה משהו אחר.
טעים.
טעים לא? אז מה זה זולל אצלך? תגדיר לי מה זה זולל. זולל, בהגדרה שזולל, זה לאכול, ואתה שבע, ואתה אוכל עוד.
בדיוק.
כן? בגלל שזה טעים. איפה הגאווה פה? אתה לא מוצא את הגאווה?
לא.
לא? יופי. מה שורש הגאווה? מאיפה בא הגאווה לאדם? מה, בראש?
תאוות.
לא, תאוות,
זה...
לא, תאוות, אני יודע יותר טוב מכולם.
מעמיד עצמו קצת יותר גבוה.
הוא מעמיד את עצמו כמו מה?
כמו כזה.
מלך המלכים. מי יגיד לי כמה לאכול, מה לאכול ואיך לאכול. אני אוכל מה שבא לי. כי אני מחליט, ואני קובע, ואני היחידי שאני אגבע מתי כן, כמה כן וכמה לא.
עשר של ארגנים, כולם שונים. אם למשל יש ארגמון, הוא רוצה יותר, אחד שהוא...
מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? הזלילה באה, אתה יודע מתי? אחרי שבן אדם כבר לא צריך. שלא צריך. אז מאיפה זה בא? אז מאיפה זה בא אבל? למה? הרי הוא לא צריך את זה, כבר הוא שבע. אז למה? כי מי שהבגוף שלו אומר לו את זה, הוא עד כאן, נכון? די, לא צריך. מה הוא אומר? מי קובע? אני. אני אגיד מתי די. אבל הבטן כבר עד כאן. אני קובע.
בדרך כלל תיאבון לא אומר בדרך כלל תיאבון לא אומר זה אתה יש תיאבון כל הזמן
הם נפש גדול אז אתה צריך יותר לאכול
לא, לא עשו בדיקות מחקריות במדע ואתה מתעסק קצת בדברים האלה אתה יודע היטיב שכשבן אדם עשו בדיקות תוך כדי שנתנו אנשים לאכול בדיקות למוח איך הוא מגיב והמוח, אחרי שליש ממה שאנחנו אוכלים, כבר מדווח, זהו, מספיק. לא צריך יותר. זה. הגוף קיבל את שלו, בדרך כלל זה שליש. ואנשים ממשיכים לדחוף. זה כבר תאווה של האכילה. אבל אתה שואל איפה גאווה פה? הגאווה פה, פה, שגם את זה כבר גמרת, ואנחנו מכירים את זה הרבה, שיש אירועים. חתונות, צמחות, באים באולמות, אנשים אוכלים, אוכלים, אוכלים. כבר אין איפה להכניס. אז הם יוצאים, עושים ריקוד סיבוב כדי שירד קצת, וחוזרים לאכול. נו, אלו, מה קורה? למה? מה יש?
שלנו, שילמנו.
זה לא. אז אתם אומרים, זה בא מצד, רגע, אני שילמתי? אני? אין. אני עושה עד הזו. מה זה? לכן, יש בכל דבר שורש. עכשיו, זה לא אומר... שמידת הגאווה במי שזולל היא הדבר הכי חזק, כן? שם יש גם מידות אחרות, אבל השורש של הכל בא מדבר אחד. אדם חושב על מה? על עצמו. אני. רק שאדם אומר, אני, זה השיא של מידת הגאווה. זהו.
אגו.
כן, אני. אגו זה בא מכיוון של המילה אגואיסט, אדם שחושב רק על עצמו. אבל כשאנחנו מדברים על אני, לא על אגו, זה אומר שאני... המרכז של העולם. אני יכול גם להתייחס אליך, אבל אם אתה מסתובב סביבי, אני המרכז. לכן אומר הרב, ככה לימדו אותנו חז"ל, שכל שורש של כל דבר רע בא ממחשבה על האני. אני ואין עוד. לא, אני השם, אני ולא אחר, כך אומר הקדוש ברוך הוא. אז מי אתה? אז זה גאווה. זה אדם גאוותן. תיקחו את כל המידות הרעות שלנו, שאנחנו כועסים, מתרגזים, מגיבים לא טוב, לא מוכנים לשמוע, ובדרך כלל בתקשורת עם אנשים, שיש קטעים, על איזה בסיס זה נובע? מאיפה זה בא? אני. מה? הוא יגיד לי? הוא יעיר לי? מאיפה הוא יודע? אני יותר ממנו? וכו' וכו' וכו'. זה השורש של הכל. אז נכון שזה בא בכל מיני צורות, כל מיני מידות רעות, אבל הכל מתחיל משם, זה האנרגיה, זה כמו הקור האטומי של כל המידות הרעות, זה משם. אז יש בקור האטומי כל מיני צינורות וזה מזה מייצרים חשמל ומזה יש מנוע שמפעיל מים לא משנה, אבל כולם מעבר לוקחים את האנרגיה מהקור זה הקור הקור זה הגאווה אני 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 מרכז העולם כל השאר מסתובב סביבי אם לא, עבוד עבוד לא מי שלא מסתובב סביבי, עבוד עבוד
זה עושה
לי חלם ודאי שלא לכן אומר פה הרב ובלי לספק.
יש לי כלב. אין לו גאווה.
מדברים.
זולל כל כך.
אני אגיד לך, יש לי יום בשביל גאווה. אבל אנחנו לא חייב לטפל בזה. אתה רוצה לראות שיש לו גאווה? אני לא מבין הרבה בזה. אבל זה שהוא עושה ככה עם מדעניו. מה זה?
שלום.
חברות ומה עוד? בין כלבים, כל העניין הזה של הזנב, מה זה? אני פה. רואים? אני פה, אני מישהו. לכן, סליחה על הדוגמה, אבל הם בכל מיני מקומות עושים מה שהם עושים כדי להגיד זה טריטוריה שלי, אוי ואבוי אם מישהו יתקרב. גם הכלב שלך יש גאווה, אבל הוא לא צריך להיפטר מזה. לכן, ממשיך הלאה הרב ואומר, ובלי ספק, הגאווה שורש לכל המידות הרעות, כמו שנעריך בעזרת השם, בשער שלו. אנחנו בשורה 856. לכן הלאה אומר הרב, וכן תראה בתיקוני הזוהר, בתיקונים, כשהלב הוא כמו אגוז, יש לו קליפות ועולה. וזה לשון תיקוני הזוהר. אני אתרגם בעברית ישר. גסות הלב, גסות ליבה. דיו שליט בקליפין דילי ולא ידבר. כלומר, גסות הלב, כמו שאמרנו, הקשיות של הלב, הלב הלא רגיש, הלב שלא מתבונן, אלא הכל עובר כמו יד, יד לא מרגישה, שלא דוקרים אותה. לב צריך להרגיש. עוד לפני זה. לכן אומר תיקוני הזוהר, הגסות הלב שולט בקליפות של הלב ולא נשבר. ועל הדבר, על הקליפה הזו נאמר, בספר משלי, תועבת השם, כל גבל לב. מה זה גבל לב? זה הגאווה. והשכינה לא שורה עליו. האדם הזה מסכן. האדם הזה בלי הגנה. האדם הזה נתון לשליטה של הפך הקדושה. והשכינה לא שורה עליו, ומצד של הקליפות הוא נקרא בני האדם ערלי לב. הוא נקרא אדם עם אורלה. עורלת הלב. יכול להיות יהודי טוב שעשו לו ברית. אבל בעניין הזה יש לו עורלה על הלב. היא קשה. והקושי הזה צריך לשבור. ואת הקושי הזה, את עורלת הלב, קשה מאוד מאוד לזהות. קודם כל. ולשבור. ולמה? כי אדם תמיד קל לו יותר לראות את המומים, את הפגמים, את החסרונות של החבר. ופה אין ברירה, הוא צריך להסתכל פנימה ולראות את הפגמים, את החסרונות שלו. וזה עבודה קשה. לכן, אשרה וטוב לו מי שיש לו בת זוג, אשתו, שיכולה להגיד לו. והיא רואה. היא כל הזמן תיתן לך קלאפ על הפנים, כל יום, כל שעה, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. מי מכיר את האדם יותר טוב מאשתו? אין דבר כזה. האישה מכירה את הבן אדם הכי טוב, למה? כי היא מכירה אותו בכל המצבים, כשהוא בחוץ, כשהוא בבית, כשהוא ישן, כשהוא אוכל, אין, היא איתו. ולכן, גם בעבודה היא מכירה איך זה. כי לפעמים היא גם באה בעבודה פעם בשנה, אבל היא לא צריכה להיות בעבודה, היא צריכה לראות איך אתה חוזר מהעבודה, היא כבר יודעת מה היה בעבודה. לכן מי שעדיין רווק או מי שעדיין לא התחתן, מה יעשה? מה יעשה? אני אתן לו את הניעור הזה, מי יגלה לו את העורה של הלב? צריך בשביל זה מה שהמשנה אומרת, קנה לך חבר. צריך חבר טוב. חבר טוב זה לא מי שאומר לך, שכוח, שכוח, איזה צדיק אתה, איזה מתוק אתה. זה בסדר, שיגיד את זה. אבל גם שיגיד לך, תשמע, אתה עשית מעשה חמור. אתה עשית מעשה כזה לכזה, וזה לא סדר. ואתה אומר, זה חבר טוב. אם יש לך חבר שרק אומר לך כמה אתה נחמד, זה לא חבר.
זה חבר
כנסת. זה אולי, כן, זה חבר, יפה, זה חבר כנסת. כן, אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע. לכן ממשיך הרב ואומר, זה הקליפה הראשונה, הכי קשה, קליפת הגאווה. אנחנו נעצור כאן, אנחנו רק צריכים לזכור. עבודת המידות היא עבודה שמתחילה אצל האדם מיום שהוא נולד. רק הוא לא יודע. חז"ל ממשילים את זה כמשל, אבל מתוך המציאות. תינוק שנולד, הידיים שלו סגורות. הכל שלי, רק אני, אין עוד אחד בעולם. וכשהוא נפטר, הידיים פתוחות. אוי, איזה טעות היה, לא נשאר לי כלום. כלומר, אנחנו צריכים לזכור. האדם מרגע שהוא נולד, הוא חושב שהכל שלו. הכל. הידיים סגורות, אף אחד לא יקבל כלום. אין. לעומת זאת, האדם צריך לעבוד, כן, האדם צריך לעבוד על המידות כל חייו, עד יומו האחרון בעולם הזה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ידריך אותנו בדרך נכונה, בדרך אמיתית, כדי שנוכל לעבוד על המידות שלנו, מיום ליום, מרגע לרגע, שיהיו יותר ויותר טובים, יותר ויותר יהיה לנו יראת שמיים, בתוך אהבה, בתוך הבנה, שהקדוש ברוך הוא מתבונן בנו, בכל עת ורגע, בכל מקום, בכל זמן. ונזכה יחד לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.